שלום לכולם. אנחנו, דפי מקורות יש עליו אימה. אנחנו נעסוק היום בתוקף המשפטי של היתר המכירה. ראינו דיונים עד היום ביחס להיתר המכירה על כל מיני נקודות הנחה של היתר המכירה. נקודת הנחה אחת ששביעית בזמן הזה דרבנן. נקודת הנחה שנייה שקרקע בארץ ישראל ששייכת לגוי מופקעת מקדושת שביעית. נקודת הנחה שלישית שאם הקרקע מופקעת מקדושת שביעית זה גם מתיר ליהודי לעשות חלק מהמלאכות, מלאכות דרבנן על ידי יהודי, מלאכות דאורייתא על ידי גוי. ראינו נקודת הנחה רביעית שאין כאן איסור של לא תכונם, והסברנו בכמה צורות למה לא יהיה כאן איסור של לא תכונם לדעת המתירים, ולמה כן יש לדעת האוסרים. והיום אנחנו הולכים לדבר על התוקף המשפטי של היתר המכירה. ואני אשתף במצגת. החזון איש בהתחלה הוא חשב שגם אם יותר מכירה לא אידיאלי, אבל הוא חשב שזה עובד, שהמכירה בסופו של דבר עובדת. אבל מאוחר יותר הוא חזר בו, והוא אמר, המכירה לא עובדת אפילו בדיעבד. המכירה לא תופסת בכלל. אומר החזון איש המקור הראשון כאן, ועכשיו הדרן נביא. ונראים הדברים לעניין תרומות ומעשרות ושביעית, כל שלא נכתב בטאבו, הרי של ישראל כדיניהם. כלומר, אומר החזון איש, כדי שמכירת קרקע תחול בארץ ישראל, צריך שיהיה רישום בטאבו, זה צריך להיות רשום במדינה. כל אחד יודע, אתה קונה בית, לא מספיק שאתה עושה חוזה, לא מספיק שאתה עושה הסכם. אתה צריך שיהיה רישום במדינה, בטאבו, שהבית הוא על שם הקונה, שזה יעבור לקונה. כיוון שבהיתר המכירה לא עושים רישום בטאבו, אמר החזון איש, זה לא עובד אפילו בדיעבד. זה פשוט לא תופס. המכירה לא חלה, הקרקע ממשיכה להיות שייכת ליהודי, היא בכלל לא שייכת לגוי, ולכן אפילו בדיעבד זה לא תופס. כך אמר החזון איש. של היום, של? צבאות. אני לא שומע את המילה הראשונה. צבאות. צבאות. צבאות בבתי הדין. אז עקרונית, אם מדובר על בית דין רבני של הרבנות, אז יש לו יותר מצד המדינה לעסוק בצבאות, אז אני חושב שיש איזה תוקף משפטי רגיל. לא? אם זה דבר שהוא לא כזה, אז השאלה היא, בוא נגיד ככה, מה קורה בכל מיני דברים אחרים? אולי צוות יכולה להיות דוגמה, אבל דברים אחרים. מכירת חמץ, יש כל מיני דברים שהשאלה היא, האם לכל דבר שאנחנו עושים יש באמת תוקף משפטי. ובדבר הזה יש לנו כמה תשובות, אחת מהן, במקור הבא כאן, פשוט דברי חיים. אור החיים חלק ב' סימן למד זין, שהוא דברי חיים שכתב רב חיים מצאנז. אני רק בתור הקדמה אספר סיפור מיוחד, סיפור משפחתי. שיש לנו עם רב חיים מצאנז. אמי עליה השלום הייתה משפחת דום, אח שהיה פרופסור סיר דום, מאוד מפורסם באנגליה, הוא היה גם פה במכון לב כמה שנים אחרי שהוא עלה. ולפני זה הם היו בפולין, לפני שהם הגיעו לאנגליה. המשפחה שם הייתה משפחה שנקראת משפחת קושיצקי. עד היום משפחה מפורסמת, יש בטורונטו. הסבתא, סבתא של הסבתא, שהייתה שם ממשפחת קושיצקי, הייתה הכרה, לא היה לילד. והם הלכו לבקש ברכה מרב חיים מצאנז. והוא ברך אותם. אחרי כמה זמן רואים שלא קורה שום דבר. חזרו לרב חיים מצאנז, הוא לא מה, מה קורה? רב חיים מצאנז אמר להם, את בהיריון? את בהיריון עוד 9 חודשים. את תלדי בן. ואז ככה מאוד התרגשה והיא אומרת, איך לקרוא לבן? אז הוא אומר לה, כשיגיע הזמן, את תדעי. ובאמת, חזרה, ואז לא היה אולטרסאונד, אבל אחרי כמה זמן היא הבינה שהיא באמת בהיריון. ונולד בן. ולא יודעים מה לעשות. איך לקרוא לו? איך לקרוא לו? אבל רב חיים מצאנז אמר, כשיגיע הזמן, את תדעי. ולא יודעים, לא יודעים, וביום הברית הם הולכים ככה לשלוח מישהו לרב חיים מצאנז. ופתאום הגיעה הודעה שרב חיים מצאנז נפטר. ולילד קראו חיים. לילד קראו חיים, סבא של סבא שלי, סבא אברה בקו, רב חיים וולקן. בסופו של דבר הוא גדל, ואז רצו בשלב מסוים לגייס אותו שם לצבא. הוא לא ידע מה לעשות, הלך לרבי, הבן כנראה של הרבי, אמר, מה לעשות? הוא אמר, תשמע, אתה תצום שבוע. תצום שבוע, יראו שאתה לא בכושר, שחררו אותך. צם שבוע, שאתה רק מים. הלך, עשו לו בדיקות, אמרו לו, תשמע, אתה מצוין, אתה תהיה פה, היה כנראה חזק. לא עזר הצום של שבוע. חזר לרבי, הרבי אמר לו, אתה תברח לאנגליה. כל פעם שאנחנו נצטרך מקום, אתה תהיה המקום שלנו באנגליה. אז הוא ברח לאנגליה. יש לי ספר של משפחת קושיצקי באנגלית עם כל התולדות, ספר שמן. יש מאחורה עץ שיש שם ענפים שנדמה לי 8 אחים. יש את הסבא ורבא, האבא של רב חיים קושיצקי, וולקן, וענפים. ענפים שמתו בשואה הם בוורוד. אנשים, ענפים שניצלו בירוק. כמעט כולם נספו בשואה, ובכל משפחה אתה רואה אחד. הכל ורוד, אחד ירוק. הכל ורוד, אחד ירוק, ומשם יש משפחת קושיצקי היום. חוץ מהענף הזה של חיים וולקן, שכולו ירוק. הוא ברח לאנגליה, וכל המשפחה ניצלה. אז זה בכל אופן רקע. לשום דברי חיים מצאנז, אור החיים חלק בעצם על המזין, שאלה. משטר מכירת חמץ לנוחי, הנכתב בלשון הקודש. אם יהנה מחמה דדינה דמלכותה, שלא יועיל שום שטר נכתב בלשון הקודש או עברית, זולת בלשון אשכנז, אז הם רוצים לעשות שטר מכירת חמץ. שניים, לעשות אותו בעברית או בלשון אשכנז. כי אם אתה עושה בעברית, לפי הגויים זה לא תופס, זה לא שווה כלום. אתה לא יכול לעשות שם, כנראה, לפי הדברים שם בעברית. תשובה. אך באמת דקיימלן דאזלינן בתר דינינו, בין להקל, בין להחמיר. כלומר, כמו שהרב אמר קודם, לא משנה, להקל, להחמיר, יש לנו את הדינים שלנו. ובעל כורכך צריכים אנו לזה. דלא מהנה שום שטר בעולם וזה בדיניהם, דחוק גזר אצלם, דמחירה כזו שנעשה להפקיע איסור, אינה מחירה כלל. כלומר, בכלל, כל המחירה הזאת, שאתה עושה מחירה רק כדי להפקיע איסור, כמו מחירת חמץ, זה בכלל לא נקרא מחירה אצל הגויים. ובכל אופן, אנחנו עושים מחירת חמץ, כי אותנו לא מעניין הגויים, מעניין אותנו הכללים שלנו. וחוץ מזה הוא אומר, משום אחי, אין צריך סטמפיל. וכל ההרכאות לא יחזקו המחירה הזאת. בדרך כלל, כדי שיהיה חוזה, צריך איזה בול כזה, חותמת, עולה כסף, אגרה. אבל מחירת חמץ, אומר, אנחנו לא עושים, חבל על הכסף, חבל על הבול, מה אנחנו צריכים לשלם? לא עושים. לא צריך סטמפל, כי לא מעניין אותנו. מעניין אותנו שבחינה הלכתית, זה שטר. אלא ודאי, ואין לנו רק דין שפסקה לנו התורה, ולכן אין חילוק כלל בין מכתב בלשון אשכנז או בלשון הקודש. אז אומר רב חיים מצאנז, לא מעניין אותי שון אשכנז, בלשון הקודש, יש סטמפל, אין סטמפל, אנחנו הולכים לפי דין תורה. עכשיו, לפי הדבר הזה, אז טענת החזון איש, שזה לא נרשם בטאבו, אז יש רבים שלא יסכימו איתה, יגידו מה זה משנה. אם מבחינה הלכתית עשינו קניין, לפי דיני הקניינים שנעשים עם גוי, זה מספיק לנו. וכך עם ישראל עשה לדורות במחירת חמץ ודברים אחרים, ולא הקפיד שיהיה שטר שהוא גם תקף מבחינה משפטית. בשנת תפשין למתת, כן. אני מבין. אני מבין. יכול להיות, השאלה אם זה מבטל דיני תורה או מוסיף. כלומר, יש קניינים, אתה אומר, יש קניינים שאנחנו הולכים לפי המנהג. יש תשובה מאוד חשובה של שו דבר אברהם. רבי אברהם מקובנה, שו דבר אברהם בסימן א', תשובה מאוד חשובה בענייני קניינים. מי שלא ראה אותה אף פעם, כדאי פעם שילמד אותה, מאוד מעניינת. הוא מדבר שם על קניין סיתומתה, גם שם, גם שכת בסימן ו'. הוא מדבר על דבר שיכול להיות שיש קניינים שתלויים במנהג. שאם יש מנהג זה הופך להיות קניין. אבל זה לא אומר שזה יבטל את כל קנייני התורה. כלומר, זה יכול להוסיף עוד דרך. שנת תשל"ט, הרב דרוקמן נהיה חבר כנסת. ובעידודו של הרב צבי יהודה, ובעידודו, לא בעידודו, אני חושב בעידודו הקודם של הרב צבי יהודה, לא חושב בעידודו אחרי גם, אז אולי כן, אבל בעידודו של הרב גורן, שהיה הרב הראשי, הרב דרוקמן מצליח להעביר חוק בכנסת, שזה רק מרגש לראות, כי דבר כזה לא יכול להיות לא באמריקה, לא באנגליה, לא במצרים, לא בשום מקום אחר, חוק השמיטה, חוק השמיטה, אז בואו תראו, חוק עסקאות ומקרקעין, קיום מצוות השמיטה, תשל"ט. עסקה ומקרקעין לצורך קיום מצוות השמיטה, שנעשתה באישור מועצת הרבנות הראשית, או באישור מי שהמועצה הסמיכה לכך, תהיה תקפה, אף אם לזמן ותהיה נגמרת אף ולא רישום בטאבו. זאת אומרת, יש פה חוק במדינת ישראל. אם מכרו קרקע על פי הרבנות הראשית לגוי בשביל מצוות שמיטה, למרות שלא עשו שום דבר בטאבו, לא העבירו, יש לך איזה תוקף משפטי כאילו זה רשום בטאבו. ובזה שרה שאלת החזון איש. כלומר, היום יש איזה תוקף משפטי, מדינת ישראל קבעה. אז זה היה כדי חוק שמיטת החזון איש, נגיד. חוק היתר מכירה כדי לצאת ידי החזון איש. זה לא רואה שהיה מסכים היתר המכירה עדיין, כן? אבל זה חוק שנעשה, זה רק מרגש לראות, כמו שאמרתי, כאילו חוק במדינת ישראל, כאילו לראות חוק שמיטה. אז יש לנו חוק שלכאורה באמת פתר את הבעיה הזאת. החזון איש כתב עוד, אומר החזון איש, הננקטים בשביעית פטורים מן המעשר אף אם נמכרו. אומר החזון איש, מכירת חמץ לא תופסת בכלל. היא לא תופסת, כמו שאמרנו, כי זה לא רשום בטאבו. אז זה אולי פתרנו. אבל החזון איש אומר עוד דבר. מפני שנמכרו על ידי שליח, והם שליח לדבר עבירה. אומר החזון איש, למכור קרקע בארץ ישראל לגוי, זה איסור לא תכונן. עכשיו, בהתחלה החזון איש חשב, שלמרות שזה איסור, בסדר, מחרת, אז זה עובד. כלומר, הוא בהתחלה כתב שהיתר מכירה עובד בדיעבד. אחרי זה אומר, דרך מכירה לא עובד אפילו בדיעבד. א', כי זה לא רשום בטאבו, אז זה אמרנו, התגברנו. ב' הוא אמר, כיוון שנמכור קרקע בארץ ישראל לגוי, זה איסור שלא תכונן, לשיטתו, כמו שראים. אם כך, זה תמיד איסור לא תכונן, אבל לשיטתו גם ביתר המחירה. אם כך, כיוון שזה נמכר על ידי שליח, כלומר בדרך כלל זה לא שבעל השדה מוכר ישירות לגוי. יש שליח, הרב, הרבנות, מעביר. כיוון זה נמכר על ידי שליח, ממילא אין שליח לדבר עבירה והמחירה לא חלה בכלל. עכשיו להגיד דבר כזה זה חידוש. זה חידוש. זה חידוש שברור למשל שרב שלמה זלמן אוירבך בתפיסה לא יסכים לחידוש הזה. רב שלמה זלמן אוירבך בהקשר אחר, אבל בהקשר של אדם שקונה פירות של היתר המכירה, אומר רב שלמה זלמן, מותר לך לקנות פירות כי בזה אין איסור ספיחין, וגם אם אתה לא סומך את היתר המכירה, זה לא נקרא שאתה מכשיל את המוכר באיסור סחורה, כי יש על מה לסמוך, יש שיטות שחושבות שזה בסדר. אם יש שיטות שחושבות שזה בסדר, אתה לא מכשיל את המוכר. עכשיו גם כאן, להגיד שזה שליח לדבר עבירה, כאילו, אם יש גדולי ישראל שחושבים שזה בסדר, חזון איש חושב שזה לא בסדר, אבל יש גדולי ישראל חושבים שזה בסדר, להגיד שזה שליח לדבר עבירה, כשאדם פועל על פי הוראה של רבנים גדולים, על פי הוראה של רב יצחק חנן ספקטור, לא חשב שיש כאן בעיה של לא תכונן, הגאון מקוטנה, הרב מואליבר, הרב קוק, כאילו להגיד שזה שליח לדבר עבירה, זה קצת מופלג. זה כאילו להגיד אין אף אחד, כאילו, זה קשה להגיד, מה, יש גדולי ישראל שאומרים, להגיד שזה שליח לדבר עבירה, זה כאילו קצת, בוא נאמר, לא כולם יסכימו עם זה, עם האמירה הזאת, אפילו לפי שיטת החזון איש, לא כולם יסכימו, כשיש שיטות אחרות, ושמיטת תפשין סמכת, הרב וייטמן היה ראש ועדת שמיטה, והוא החליט שהוא מנסה להפוך את היתר המכירה שיהיה הכי מהודר שיש, גם לפי החזון איש. זה לא אומר שהחזון איש יסכים לכתחילה, אבל שלפחות יסכים לדיעבד. אז אחד הדברים שנעשו, תסתכלו על השקופית הבאה, מה שעשו, כל המוכרים, כלומר כל בעלי השדות, מכרו את הזכויות שלהם למנהל מקרקעי ישראל. כלומר, לא מכרו לגוי עכשיו. כולם החזירו את הקרקע למנהל מקרקעי ישראל, כלומר למדינה. והמכירה נעשתה ישירות בין מנהל מקרקעי ישראל לגוי. כך שאף אם היה במעשה זה עבירה, המכירה חלה גם לדעת החזון איש, כי מדובר על מכירה ישירה ולא על שליחות. כלומר, לא מכרו על ידי שליח, החקלאים החזירו את הקרקע למדינה, המדינה מכרה ישירות לגוי, ואז גם אם חזון איש אומר, שמע, אני לא אוהב את זה ולא תכונם, אבל בדיעבד זה תופס, כי זה לא על ידי שליחות. יש עוד דבר נוסף, וזה גמירות דעת. חזון איש טען טענה שלישית, וטען שאין גמירות דעת ביתר המחירה. עכשיו יש לנו בעיה, כשאתה אומר אין גמירות דעת ביתר המחירה, אתה אומר, רגע, מה קורה למשל עם מחירת חמץ? מה קורה עם מחירת חמץ? ושם, עקרונית זה דאורייתא, נכון? שאם אתה מבטל חמץ, אז זה כבר לא דאורייתא, אבל בכל אופן, עקרונית זה דאורייתא, לא בטוח שכל מי שמוכר חמץ בכלל מבטל אותו גם, כאילו, כאן אתה משחק כאילו עם דאורייתא, שביט בזמן זה דרבנן, לכאורה שמיטה יותר קלה מאשר מחירת חמץ. אומר החזון איש, מפני שבלב כל אדם שאינו קניין באמת, ובמחירת חמץ אמרינן, כדי שלא יעבור בבל יראה גם אמרו מקנה. אבל אחר בשביל הפקעת מצוות שביעית, לא ימכרו כל הארץ לנוכרי, עד רבה נוח לנו לשמור את השביעית מלמכור. אומר החזון איש, אם בשורה התחתונה יבואו ויגידו לך, עכשיו ניתן לך כסף, תביא את החמץ. וזה קרה, קרה. היו מקרים כאלה בעולם שפתאום הגוי השיג כסף, וקנה את החמץ. זה קרה בכפר עציון, זה קרה בכל מיני מקומות לפני שנים, הגוי פתאום השיג כסף, אמר, תביאו את החמץ. מה עשו? נתנו, לקחו את הכסף, נתנו את החמץ, זה סכום שבערך, הרי מעריכים, סכום שאפשר לקנות, בסדר. אולי לא הכי נוח, אבל לא נורא. אומר החזון איש, בשמיטה אתה לא תעשה את זה. יבוא הגוי, ישיגו איזה גוי עשיר מסעודיה, יש לו כסף, נפט, יגידו, הנה, אנחנו עכשיו נותנים את כל הסכום, קונים את המדינה. מישהו ימכור להם את המדינה? אף אחד לא ימכור להם. לכן אומר חזון איש, באמת המחירה לא תופסת. המחירה לא תופסת. ולמרות שעקרונית זה חתום, ולכאורה אם זה חתום, אז זה חתום, זה חוזה משפטי. ודברים שבלב אינם דברים. אבל כאן זה מעין, לפי החזון איש, מעין דברים שבליבו ובלב כל אדם. כלומר, דברים שבלב אינם דברים, אבל אם כולם יודעים שאתה לא מתכוון ברצינות, אולי זה לא תופס. זאת טענת החזון איש. מה אתם אומרים על זה? אני חייב להגיד, אני מציג את החזון איש מאוד טוב. ותמיד אני אוהב להציג את שני, מישהו בא אליי לפני כמה זמן. מישהו שהוא ממש מהציבור החרדי שמתנגד מאוד ליתר המחירה, מאוד. הוא בא אליי, אומר לי, אני כל כך נהנה מהספר שלך, למדתי את הספר, ואני לא יודע מה להגיד לו. ואני אומר לו בסוף רגע, מה אתה אומר? אני כותב על יתר המחירה. אז הוא אומר, כן, אבל הבאת כל הזמן את שני הצדדים. ברור שאני אביא את שני הצדדים. אנחנו צריכים ללמוד תורה אמיתית, צריך לייצג את כל שני הצדדים בצורה הכי אמיתית שיש. אז קודם כל, שאלת החזון איש היא שאלה. אבל בהקשר הזה, יש לנו כמה תשובות. קודם כל, באמת, כיוון שמדובר על מחירה מיוחדת בשביל היתר הלכתי, יכול להיות שדי בכך. הרב קוק מדבר על זה בשבת הארץ, אני לא נכנס לדבר הזה. חוץ מזה, אתם זוכרים, המחירה היא רק לשנתיים. היא רק לשנתיים, אנחנו לא מוכרים לנצח, רק לשנתיים. חוץ מזה, אנחנו מוכרים היום רק את החלק העליון, אתם זוכרים? לא את הכל, את השני מטרים הראשונים כדי שיעור יניקת השורשים. יבוא הגוי, נגיד לו בסדר, תביא את הכסף, כך, תביא בולדוזר, כך, שלך. שני מטרים ראשונים, כך, שיקח. כלומר, אנחנו באמת ניתן לו, יביא כסף, ניתן לו. וגם מדובר על שנתיים. מה זה? וזה רק שנתיים, אז גם את האדמה הוא צריך להוציא, והוא צריך להחזיר אחרי שנתיים, כן? מה זה? כן, אבל זה נמכר לו עקרונית לשנתיים. הוא יכול להישאר אם ניתן לו, אבל אם לא ניתן לו, הוא לא יישאר. יכול להישאר בקרקע שנתיים, נכון. נכון, בסדר. שנתיים יהיה בקרקע, יכול להיות, יכול להיות, אבל הוא צריך שלם כסף על זה. יצריך שלם כסף, שנתיים. אז בואו נאמר, שנתיים אנחנו נותנים לו כסף, נותנים לו את הקרקע, והוא יצריך שלם, דובר על הרבה כסף. לוקח, ייתן את כל הכסף הזה, שנתיים הוא יגדל. בשורה התחתונה, א', יכול להיות שלא צריך באמת גמירות דעת ברמה כזאת. למשל, ראייה, תסתכלו במקור הבא, אתם יודעים, בחור בהמה טהורה. צריך לתת לכהן, ולתת לכהן, וטהורה מקריבים. עכשיו, הכהן לא יכול לעשות מזה שום דבר בזמן הזה, אלא אם כן נפל במום. אבל אסור לו להטיל במום, ואסור לו לעשות כל מיני פטנטים כדי שיפול מום. מה עושים? אז הגמרא בבכורות דף ג' מציעה לעשות מכירה של האמא לפני שהיא ילדה את הבכור הזה לגוי, שותפות עם גוי, ואז אולי זה יפתור את הבעיה, כי הבכור לא יוולד בקדושה. הגמרא לא אוהבת את זה, כי הגמרא אומרת, אתה מפקיע מקדושה בצורה כזאת. אז הגמרא מציעה דבר אחר, הגמרא מציעה שכשהבכור עדיין בבטן, לפני שהוא יצא בתוך הבטן, תפגום אותו. ואז זה בסדר, כי עדיין לא יצא החוצה. אבל תוספות כבר כותבים, אנחנו לא יודעים איך לעשות את זה, ולכן אנחנו כן מוכרים לגוי, עושים שותפות. והשותפות שאנחנו נוהגים לעשות עם גוי, תסתכלו בהשטר פה, אנחנו לא מוכרים את כל הבהמה, אנחנו נוהגים למכור קנה ווושת של הבהמה. תגידו, יש בן אדם נורמלי שקונה קנה ווושת? מי קונה קנה ווושת? כלומר, יש כאן גם איזו מחירה כזאת, שאתה אומר, אוקיי, זה מחירה, כי בסדר, עושים מחירה, אנחנו... הולכים, כי זה מחירה כאילו הלכתית, כולם מבינים את זה, זה מחירה באמת, אבל אז לא בטוח שזה באמת כל כך מטריד אותנו, אבל בכל אופן, כיוון שמדובר על מחירה לשנתיים, ובטח שזה רק החלק העליון, אז אפשר להגיד שזה באמת אמיתי, והוא משלם כסף, אז אפשר להגיד שזה באמת אמיתי. שמיטה תשס"ח, הרב וייטמן עשה עוד חידוש, הוא רצה שזה יהיה ממש ממש בגמירות דעת. הוא לקח וכתב, נתן למשפטנים, לקחת את הנוסח של היתר המכירה ולכתוב אותו כמו חוזה משפטי. ישבו משפטנים וכתבו את זה בנוסח של ימינו, כמו חוזה משפטי. אחרי זה גם עבר הרבה רבנים. הרבה רבנים, 12 רבנים מאוד גדולים, ציונים, חרדים, לא כולם הסכימו שיגידו את שמם, אבל עברו, וההסכם הזה נהיה כל כך רציני שפתאום, כשהלכו למכור, חקלאים לא רצו למכור. נכנסו ללחץ. עשו ועדות בקיבוץ. עד היום פשוט חתמו. אמרו, רגע, 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 אנחנו לא יכולים ככה לחתום על דבר כזה. עשו ועדות ודיונים עד שהם יסכימו לחתום. אז הדבר הזה הוסיף להיתר שהוא יהיה באמת בתוקף משפטי של גמירות דעת, שזה גם חוזה. ויש גמירות דעת, אדם יודע בדיוק על מה הוא חותם. הוא מבין את המשמעות של מה הוא חותם. נעשו עוד דברים להבין מי חותם בדיוק, זה תמיד בעיה להבין מי חותם. אתה הולך לחקלאי, הוא חותם, בסוף מתברר, הוא בכלל לא בעל הבית. לעשות יותר מחירה רציני זה המון עבודה. אתה צריך לפעמים לברר עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שאתה מגיע לבעל הבית, אז זה עוד נקודה שגם היא חשובה כדי להבין בסוף מול מי אתה חותם שתהיה חתימה אמיתית. בשורה התחתונה. הבאתי לכם כאן, זה לא הבאתי, אולי זה לא נמצא, כן נמצא בדף, זה קטן, קטן, קטן. אבל אם אני עובר מהר על כל הדברים של המחלוקות על היתר המכירה, דבר אחד, האם יש שביעית בזמן הזה דרבנן, זה הדבר הראשון, אבל זה אמרנו שיותר מוסכם. דבר הבא, אם יש קניין לגוי להפקיע מתגושת הארץ. דבר הבא, האם זה מתיר במלאכה אחרי שמחרת לגוי. הדבר הבא, האם יש איסור לא תכונן במכירה. הדבר הבא, אם יש איסור לא תכונן, האם זה פוגע בתוקף המכירה? אמרנו, אין שליח לדבר עבירה. הדבר הבא זה התוקף המשפטי, האם יש תוקף בגלל רישום בטאבו, ואמרנו שהיום זה רשום בטאבו, והדבר הבא זה גמירות דעת. גמירות דעת, שעל זה דיברנו עכשיו. כל הדברים האלה, מצד אחד ראינו את הדעה של המתנגדים ליתר המכירה, מצד שני הסברנו למה אלה שמתירים חושבים שזה בסדר, ואיך במהלך השנים זה נהיה עוד יותר טוב מהבחינה הזאת. אחרי כל זה, אנחנו צריכים לראות האם באמת היתר המכירה מוצדק היום או לא מוצדק היום, אחרי שעברנו את כל הדברים האלה, וגם צריך להבין את הרעיון המחשבתי של היתר המכירה, את הרעיון של ההרמה, כל הרעיון הזה, האם זה דבר נכון או זה דבר בעייתי, שזה השלב האחרון המרכזי שנותרנו ביתר המכירה, ואת זה בעזרת השם נעשה בשיעור הבא.